הייתי רוצה לראות קצת יסודות בעניין הזה. אני אחזור בקצרה על המשמעות של פרק ו' או ת'. ראינו שלימוד המשנה והלכות הפסוקות הוא מיישר את השכל. אני חוזר על העיקרון שהמשניות והלכות הפסוקות הן מיישרות את המוח של הבן אדם, כמו שהגיאוגרפיה מיישר את המוח של הבן אדם, ועל ידי זה שהבן אדם המוח שלו מיושר, אז הוא מסוגל להסתכל על דברים גדולים בלי להעלים את הדברים הקטנים, בלי לטשטש את העולם הקטן, את כל שלא יטשטש על ידי הגדלות שום דבר קל וקטן. אומר הרב, וזה הדוגמה לאידיאליות, לכל הגודל של העולם, שהגודל של העולם לא מטשטש את הדברים הקטנים, שהגדלות העליונה המביטה, היא המביטה אל כל הקוטן שביש, משכללו על כל פרטיו היותר דקים. זאת אומרת, כל הגודל של בורא העולם, כל הגודל של התורה, כל הגודל של העולמות העליונים, הם מסתכלים על הדברים הקטנים ולא מטשטשים אותם ולא מעלימים אותם. וזה צריך קצת להתבונן על העניין הזה של איך זה קורה, למה כן מתשטש ולמה לא מתשטש. בוא נאמר, דיברנו כמה פעמים על האור. מה עושה אור? מה פעולת האור? זוכרים? אור יוצר הבחנה, אור יוצר הגדרה. דיברנו על זה, הלחמנו על זה, כאשר יש אדם נכנס לחדר חשוך, הוא רואה הכל מלא, הוא הולך וימש חושך, הוא הולך בתוך מציאות שהחושך יוצר מציאות, מתחיל להיות יותר אור, הוא רואה, הוא מתחיל להבחין בחפצים, האור יותר גדול, הוא מתחיל להבחין גם מה יש בחפצים האלה. אפשר להזיז את זה, תזיז את זה שם, אז הוא מתחיל, הוא רואה יותר דברים קטנים, אחר כך יש יותר אור, אז הוא יכול לראות מה כתוב. זאת אומרת, האור, מה הוא עושה? הוא יוצר את ההבחנה בדברים הקטנים. מה קורה כשיש יותר אור?
ועוד יותר פרטים.
ועוד יותר פרטים, ועוד יותר אור. תשים...
מסתנבר הוא לקרוא עוד
לא. בדיוק. שים פלש. נסה לצלם משהו עם פלש חזק מדי. מה תראה? כלום. הפרטים יתשתשו. חלק מהדברים שלמדתי זה אירידיאולוגיה. אירידיאולוגיה זה מצלמים את העין, גלגל העין, ורואים בתוך גלגל העין את כל החיים של הבן אדם. רואים איפה יש לו חולשה, איפה יש לו חוזק, איזה איברים יותר חלשים, איזה איברים יותר חזקים, איזה מנגנונים פועלים יותר טוב ופחות טוב. אירידיאולוגיה. אירידיאולוגיה, כן. איריס זה המעגל של הצבע בעין. עכשיו, בשביל לצלם אותו, בשביל שיראו משהו, צריך את המידה המדויקת של אור, בשביל שלא יתשתשו הפרטים, ושלא יהיה חשוך מדי, אחרת לא רואים כלום. רואים קווים, רואים צבעים, רואים הרבה דברים. אז אם צילמתי עם פלש חזק מדי, רואים תמונה לבנה לפעמים. או שרואים צבע אחד, אי אפשר לדעת שום דבר. צילמתי עם פחות מדי, אז רואים חום, או כחול, לא רואים, גם כן לא רואים פרטים. צריך שיהיה בדיוק את המידה המדויקת של
האור. לכל אחד, לכל אחד העיניים שונות וזה.
נכון, נכון. כל אחד יש עיניים שונות. כן. עולם ומלואו. צלם פעם את התשתית שלך ותראה עולם ומלואו.
לא, אבל אפשר לראות גם בראי.
אפשר לראות גם בראי, כן.
לא.
פחות, אבל אפשר לראות. אז האור הוא מבחין. יותר מדי אור, הפרטים מתשתשים. נעלמים הפרטים. אז מה רואים כשהפרטים מתשתשים? אז רואים את הכל חלק. תשים פלאש על משהו, תראה לבן. חלק. אז הכוח הזה של האור מצד אחד הוא מבחין את הפרטים, אבל כשהוא יותר מדי גדול הוא מתשתש את הפרטים, זה מה שאנחנו צריכים לאזן באור האלוקי. האלוקות היא כל כך גדולה, כל כך כבירה, כל כך עליונה. תסתכל על על העולם מצד הגודל והסגל של האלוקות הכללית. תגיד, הקדוש ברוך הוא כל כך גדול וכל כך עצום, ואז תלך לאכול. איך זה מרגיש? קטנצ'יק, מה? שער, לא, סוכן. אני רוצה להידבק באלוקות, אני רוצה לתפוס מלאכים. אחד מהוויכוחים שדיברנו עליהם, בנושא פאחיו, היה רואה את אחיו בצון. מה זה היה רואה את אחיו בצון? היה אומר להם, אומר הספורנו, אתם, היה מלמד אותם איך לראות את הצון. ומה אחיו? מה הם רצו? כתוב, והלכו אחיו לראות את צון אביהם בשכם. נקוד על המילה את, יש נקודות. אומרים חז"ל, מלמד שהלכו לראות את עצמם. למה הם ברחו לשכם? מה רע להם במקום שיצחק היה גר? בתל או באזור שהוא היה גר בו? מה רע להם? יוסף היה אומר להם, אחי היקרים, תעשו את העבודה כמו שצריך, תשמרו על הצון. הם רצו לשבת ללמוד תורה? יהודה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, תחשבו איזה קדושה, איזה טהרה, מלאכי השרת היו באים לשמוע את תורה, אתה מצוי שיש ללמוד תורה? יוסף היה רואה את אחיו בצון, היה אומר להם, אתם לא רואים כמו שצריך. הוא לא נתן לגודל לטשטש את הפרטים. אז אחיו אמרו, אתה מפריע לנו, אתה מבלבל אותנו, אתה מקלקל לנו את את הקדושה, את הטהרה, את העליונות שלנו. הם הסתכלו על הם בעצם ויתרו על הפרטים לטובת הגודל. אז זה מה שאומר הרב, שכשלומדים בצורה ישרה, אז הפרטים לא מתשתשים. להפך, הם מקבלים אור גדול מההסתכלות העליונה. ממה נובע את זה? מה זה הלימוד בצורה ישרה שלא מתשתש את הפרטים? איפה מתחיל? האם אני יכול להגיד, זה נקרא לימוד ישר וזה נקרא לימוד עקום? אז יש בשמונה קבצים בקובץ ב' עוד קוף פי ד' אומר ככה, כשחושבים על דבר האלוקות, לפעמים הולכת היא המחשבה בצורה שוללת את העולם. אדם חושב על דבר האלוקות, הוא מסתכל ומתבונן על הגודל, על העוצמה, על הקדושה, על העליוניות, והמחשבה שוללת את העולם. כלומר, שהציור האלוקי בגודלו, בעוזו, בקדושתו, ביופיו, בגבורתו, באינסופיותו, הוא מאפס את ההוויה כולה. הופך אותה לאפס. וכולה כלא חשיבה. כעין דומים. מה זה יום או 70 שנה או 120 שנה לעומת נצח? מה זה? זה אי אפשר אפילו לעשות משוואה, כי אין סוף לעומת משהו סופי. זה לא 0.0, תכתוב מיליון אפסים לא הגעת, כי זה אין סוף לעומת משהו סופי, לעומת איזושהי נקודה. אז זה מאפס אותה, הופך אותה לכלום, לעין, והכל כלא חשוב, הכל כעין דומים. אז זה סגנון אחד של לימוד שהופך את המציאות לכלום, שולל את המציאות, ואז הפרטים הקטנים נעלמים, ניטשטשים. ואז הבן אדם נכנס לישיבה, הוא מתחיל ללמוד, הוא מרגיש שהראש שלו תופס עולמות עליונים, קדושה וטהרה. ועכשיו אומרים לו, יש ארוחת צהריים. מה? מה זה ארוחת צהריים? אני עכשיו לומד רמח"ן, אני עכשיו עוסק בגמרא הקדושה. מה זה ארוחת צהריים? ארוחת עוף, קצת מקרוני, מה? גשנו, לא בשבילי. וזה מקטין אותי, והוא לא הולך לאכול. סיפר לי בחור, אחרי חודשיים בישיבה, אחת הישיבות, שהוא הדליק וקיבה את האור בבית מדרש, הדליק אותו בבוקר, קיבה אותו בערב. שלושה חודשים נכונים, ובארוחות הם עושים תחרות מי גומר ראשון, מי נמצא בבית מדרש ראשון, לא עושים תחרות, מי מעצים לבית מדרש. הוא היה הרבה פעמים בסיג. אחרי שלושה חודשים כאלה, יום אחד הוא התפרק, שכב שלושה ימים במיטה, לא יכול לזוז, לא יכול לזוז, פשוט המערכת לא הגיעה, הוא לא ישן, הוא לא יכל לעשות כלום, כמו משותק חס ושלום. כל המערכות שלו לא קיבלו את מה שהם היו צריכים, הגודל טשטש את הדברים הקטנים, העלים אותם. ולמה? כי המחשבה הלכה בצורה שוללת. זה קטן, זה כלום. בא בן אדם לבחור ישיבה, מספר לו על משחק כדורגל. זה באמת מה אתה עסיק את הראש שלך בשטויות, שישה אנשים, איך אמר פעם מישהו, 12 אנשים הולכים על כדור עד שמישהו מגיע אליו, הוא בועט ממנו, הגעת תתפוס, הוא בועט אותו. מה זה השטויות האלה? אז טוב, עזוב כדורגל, הוא מספר לו על כדורגל, לא, מספר לו על חתונה יפה שהוא היה גם, לא באמת, אולם מפואר, ריקודים, אוכל, לא באמת, עסק דברים קטנים, עזוב, תראה, למדנו שיעור, למדנו מראה, למדנו דברים, רבי עקיבא, רבי שמעון, איזה דברי תורה נפלאים. זה השקפה, הראייה השוללת, המחשבה הולכת בצורה שוללת. לעומת זאת, הוא מאפס את העולם. אז הוא אומר, זאת היא המחשבה הבאה מתוך הגבורה. הגבורה והמתלבשת במידתה. מידת הגבורה. מה זה מידה, מה הכוח של גבורה? זוכרים, דיברנו על החסד והגבורה. שהחסד זה ההתפשטות, הגבורה זה העמידה, הצמצום, הדינים, עד כאן. תצור, שאמר לו למות די. כן, העולם, הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, השמיים מתפשטים והולכים, במידת החסן, מתפשטים, עד שהוא באה הגבורה ושם קו, העמידה, שאמר לו למות די. אז במידת הגבורה, מידת הדינים, כשמסתכלים בדינים על דברים, אז מצמצמים, מקטינים אותם, שוללים אותם. הכל כל כך גדול, והדברים כל כך קטנים, הם נעלמים. לעומת זאת, ויש עוד ציור יותר מבוסר, אבל יש הסתכלות אחרת, התבוננות אחרת. אומר שהמחשבה האלוקית משלמת היא את העולם. היא נותנת להוויה כולה את ערכה הנכון. זה משהו אחר לגמרי. מבט אחר לגמרי. מבט של החסד. אתה בא, אתה לומד ואתה אומר, רגע, הלימוד הזה הוא לא שולל, הוא לא מאפס את העולם, אלא הוא משלים אותו. הוא נותן לו שלמות. הוא מכניס בו את התוכן. הוא מקדש את החומר. אתה לומד תורה בשביל להוסיף בעולם אור השם. בתוך מה אתה מוסיף את אור השם? בתוך ארוחת צהריים, בתוך המשחק כדורגל. מה יש בכדורגל אור השם? טוב, לא מדבר על המקצועי, מדבר על משחק של ספורט שמחזק את הגוף. איך אומר הרב, ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, יש בה קודש, יש בה קדושה, היא לא חסרת משמעות. הבן אדם שבא לבשם את החיים, להוסיף להם ביסום, הוא נכנס, הלימוד שלו נכנס לתוך המציאות ומקדש את המציאות ומרים את המציאות ונותן לה יותר תוקף. בא לאכול צהריים, אתה לא אומר, אני עכשיו לומד. אתה אומר לשם ייחוד קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לקדש את האוכל. אז מה האור עשה פה? האור פה הוא לא תשתש, אלא ידגיש. האור הגדול פה הוא ידגיש את הדברים הקטנים. הוא נתן להם את המקום שלהם, המקום האמיתי שלהם, הוא חיבר אותם. וזה אור הגנוז. זה אור הגנוז שנגנז בששת יבד ראשי. תכף נראה, משיבת יבד ראשי. תכף נראה. אז הוא אומר, יש עוד ציור יותר מבוסם שהמחשבה האלוקית משלמת היא את העולם. היא נותנת להוויה כולה את ערכה הנכון. מסבירה לה בן אדם. למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה. זה חלק מהעניין. לישון זה חשוב. למה אתה ישן? אתה מפסיד. אתה מזבז את הזמן. לא יש. אומר הצד אותה שינה, גם היא טובה. צריך להתחדש. צריך לישון, כי המערכת צריכה התחדשות, המערכת צריכה להתנקות, המערכת צריכה לבנות את עצמה, לתקן את עצמה, לשפץ את עצמה. השינה, מה עושה הגוף בשינה? הוא מתקן, הוא משפץ, הוא מארגן את כל החלקים, הוא מחליף את כל מה שהתקלקל, הוא פותח את כל מה שנסתם, הוא מנקה את כל מה שצריך להתנקות. גם את העולם החומרי וגם את המחשבות, גם את מערכת המחשבות השינה, היא מנקה. איך היא מנקה את המחשבות? מה הפעולה שאנחנו מכירים בניקוי המחשבות?
חלום.
נכון, חלום. אומרים, מה שבאדם מהרהר ביום הוא חושב בלילה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בלילה המערכת מעלה את הדברים ועושה להם ארגון מחדש. מסדרת אותם על ידי, חלק מזה זה החלומות שבאדם חולם. שדברים שהוא ראה, מה שהרהר ביום, הוא חולם עליו בלילה. אז אם כן, אז נותנת להוויה כולה את ערכה הנכון. בצד מחשבה שממקור, מאיפה היא באה המחשבה הזאת? ממקור של חסד. ממקור חסד כזאת, הולכת אהבת העולם וכל הבריאות ומתגברת. בכל המילוש אהבה אלוקית, והמחשבה הצלולה בעניין האלוקי, והיא מעלה את העולם אל העדן העליון. העדנה והרוממות האלוהית. החושב לא נפרש מן העולם. בסדר? אז אם כן, יש לנו שני סוגי מחשבות, שני סוגי התעלות. סוג אחד של התעלות זה שמטשטש ושולל. סוג שני של התעלות, והוא אומר את זה עוד פעם בקובץ א' בעוד קוף למדבר, כשהנשמה מתגדלת, כשהיא מתרחבת על ידי מרחב חוכמה ודעת, צריכים כל הקניינים הרוחניים הקטנים להיות מתעלים אליו. ואדם גדל, הנשמה שלו גדלה, הוא נהיה יותר גדול, הוא רואה יותר גדול, כל הקניינים הרוחניים הקטנים, כל הדברים הקטנים צריכים לגדול איתו. מה זה קניינים רוחניים קטנים? זה מה שלמדנו באלף בית, זה מה שלמדנו בבית ספר ממש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למדנו את זה בצורה בוסרית, בצורה ראשונית. לא היה לנו את הידיעה שבראשית זה כלול בו עולמות מלאים וכאן מעשרה מאמרות. לא ידענו. אז מה? אז נבוא ונעשה ריסט, נמחוק את הכל. לא, זה הגבורות, זה השלילה, אנחנו לא מוחקים. מה אנחנו עושים? מעלים, מרימים, מחברים, אנחנו מאירים. ותחת אשר במצב הקטנות היו יונקים משורש קטן, כשאדם היה קטן, מאיפה זה ינק? משורש קטן, מקטנות, מבט קטן. למה הוא אכל? זה היה רעב, זה היה טעים לו, זה קטן. עכשיו מוכרחים הם להיות משתרשים במצב הגדלות והעילוי בשורש גדול, אדיר ורם. עכשיו כשאדם מתגדל, אז כל הדברים הקטנים צריכים עכשיו לגדול איתו, צריכים להיות איתו יותר גדולים, הוא צריך לראות את זה במבט יותר גדול. אז זה בשביל להסביר מתי הגדלות מטשטשת את הדברים הקטנים ושוללת אותם, מאפסת אותם, ומתי לעומת זאת היא משכללת אותם, היא מביטה עליהם, היא מגדלת אותם, היא מרוממת אותם, היא מחברת אותם ומעצימה אותם. אגב, אותו דבר עם בן אדם. סיפרתי לכם כמה פעמים שהיה, נגידו אותנו פעם מחקר, מי זה האדם שכולם רוצים להיות לידו? איזה תכונה אנשים אוהבים? מסתבר, זוכר משהו? שהאדם שמי שמתקרב אליו מרגיש יותר גדול, יותר חשוב, יותר משמעותי, הוא זה שרוצים להתחבר אליו. זה המכבד את הבריאות, כן. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריאות, כן. נותן, זאת אומרת, אותו, אם הגדלות של הבן אדם גורמת לו להקטין את הסביבה שלו, אני ראש כל בני הגולה, ראש קבעה, מי הוא בכלל? מי זה הבן אדם הזה? מה, הוא למד, הוא בא עכשיו, רק פתח את הספר, חלב אם על השפתיים, הוא כבר רוצה להגיד צבאות. שב, 8 שנים, 10 שנים, אחר כך נדבר. אני למדתי ואני גדלתי ואני יודע. זה גדלות של שלילה. זה מאפס את המציאות, מקטין אותה, מטשטש אותה, וזה גדלות בעייתית, מצד הגבורות.
גדלות של גאווה, לא?
כמובן שזה סוג של גאווה, אבל יכול להיות גם אמיתי. זה יכול להיות גם אמיתי, באמת, בא בן אדם, אתה רואה, נכנס בחור, אני זוכר שעמדתי באיזו ישיבה, והיה דיון בשב שמייצי, בפורים, בדרך שם לרב, אז היה בפורים איזה מנהג שלומדי, שעושים מבחן, מי שיודע בעל פה יותר את הספר שב שמייצה, שב שמטתה, של ואו רב שמעון שקופ, את הספר של רב שמעון שקופ, מי שיודע יותר אז הוא ככה כביכול, זה תחרות כזאת. אז היה דיון שם באיזה שב שמטתה אחד מסובך קצת, ומישהו שם, אחד הבחורים, הביע את דעתו. הסתכלו עליו כל הבחורים המבוגרים שלומדים את זה, מה אתה מתערב? מה אתה מבין בזה בכלל? באמת, זה נכון. באמת, יחסית אליהם שלמדו הרבה מאוד שנים והם בקיאים ויודעים, הוא באמת לא הבין. זה נכון, זה לא היה גאווה, אתה יכול להגיד שזה גאווה, אבל זה לא היה גאווה בצורה הפשוטה שלה שהם התגאו עליו, זה היה אמת. תבוא עכשיו,
גאווה זה לא אומר להתגאות במה שאין לך, להתגאות במה שיש לך זה גאווה.
כן, אבל תבוא עכשיו, יש ישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה של, ושם יושבים מהנדסים, אדריכלים וכל מיני מתכננים ובוני ערים, כן, והם עושים איזשהו תכנון, תבוא ותגיד, תשמע, לי נראה עם כל הכבוד, אבל בסדר. אז אפשר, לא בלי גאווה, אפשר להגיד, שמע, אדוני היקר, זה לא המקום שלך.
אבל באמת לפעמים גם מי שלא מבין כלום, אז יש לו מה להגיד. כשאני הייתי בבית חולים, עשו לי גאווה, הגיעה הרופאה שם, כאילו הראש מחלקה שמה בדקה לי את זה, ואז היא הסבירה שהגבס שעשו קצת בעייתי, צריך לעשות גבס חדש, גבס שלם על כל הרגל. אז אני כזה חשבתי, אמרתי לה, רגע, סליחה דוקטור, אבל מחר אמורים לפתוח את זה, אז לא עדיף לעשות חצי גבס ולא גבס שלם במקום שמחר יצחו לזה. אז היא מסתכלת, והיא אמרה כזה, וואי, איזה טוב שחשבתי על זה, וואי, איזה יופי, איזה... מה אם היא הייתה אומרת, מה, הוא לא רופא? זה מה זה אומרה באמת, שיעשו לי חצי גבס.
יפה, אז בוא נתבונן על זה מאותה מידה. לפי האמת, אם היא הייתה אומרת, מה אתה מבין, היא הייתה צודקת או לא צודקת?
נכון, ברור שהיא צודקת.
או, היא צודקת, אבל כיוון שהחוכמה שלה הייתה לא חוכמה של שלילה, אלא חוכמה של ביסום, חוכמה של אספה, חוכמה של הגדלה, אז היא הייתה מסוגלת לשמוע אותך. אז זה לא מצד הגבורה, זה מצד החסר. היא רצתה שיהיה באמת יותר טוב. וזה גדלות. זה גדלות אמיתית.
וגם לא היה לה גאווה. אם מי הייתה גאוותנית, היא הייתה יכולה להגיד לא נכון. אתה סתם, אתה מדבר לזה, ברור. וכולם היו מאמינים לה, כי רק היא מבינה, והייתה אומרת איזה...
ראינו ושמענו. כן. אז אם כן... אנחנו רוצים שהתורה שלנו, שההגדלות שלנו, שהלימוד שלנו, שההתרוממות שלנו תהיה התרוממות של לבשם. התרוממות שתרים איתה את כל המציאות. שתיקח איתה את כל הדברים הקטנים ותגדל אותם ותעצים אותם. אנחנו רוצים שההתרוממות שלנו בתור בני אדם תהיה התרוממות שתרים את כל מי שנפגש איתנו. את כל מי שבא במגע איתנו. שאנשים שמתקרבים אל אדם שיושב ולומד תורה, הם ירגישו שהם מתרוממים איתו, שהוא נותן להם יותר משמעות, שהוא מחזק אותם, שהוא מגדל אותם, ולא שהוא מקטין אותם ומאפס אותם. כיתה שקרה מקודם למערכתו, איזה כן, כן, נכון. נכון, והוא לא, כן, והוא לא נתן לכל הדברים הקטנים של שינה ואוכל את המקומותים שלו, נכון, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, המערכת העליונה יפסה את כל המערכות הקטנות יותר. שללה אותה. אז זה לאותת. זה היה השלמות. עכשיו אנחנו באותיות. פרק ו' אותיות. כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות. אדם בריא אין ספק שהוא רוצה לחיות. למה אתה רוצה לחיות? מה השאלה? איזה שאלה מטופשת. מדי שאני רוצה לחיות, לא מחפש איזה טעמים והוכחות. אתם יודעים שהדבר הכי חזק בבריאה זה רצון החיים. כל בריאה הכי קטנה שתהיה, מהנמלה או החיידק ועד הכי גדולה שתהיה, עד הפיל או גדלות מבחינת האדם וגדלות סוג אחר, צמח, כל צמח, כל גרעין, כל מולקולה, השאיפה הראשונית שלה זה לחיות. וזה מדהים כמה המערכות מוכנות לעשות הכל בשביל לחיות. רואים צמח, שמו עליו אבן גדולה, על הזרע הוא מתחיל לצמוח, הוא צומח מתחת לאבן, הוא צומח מתחת לאדמה, והוא יוצא מאחורי האבן שם, הוא מתחיל לגדול. ולפעמים אתה מרים את האבן, אתה רואה חצי מטר, שבדרך כלל זה פחות מסנטימטר. הרצון לחיות. תשים, תיקח נמלה, שים עץ, תתחיל, היא רוצה לחיות. כל דבר רוצה לחיות. והאדם ודאי שהוא רוצה לחיות. זה הדבר הבסיסי. ולכן גם היצר של החיים הוא היצר הכי חזק בעולם. היצר של הרצון להביא חיים לעולם, הכוח הזה הוא הכוח הכי חזק מכל הכוחות.
דווקא באדם, אבל
בכל הבריאה.
דווקא האדם הוא הרבה פעמים לא חופץ בחיים.
זה חולי, זה מחלה. חכה, אנחנו מדברים על הבריא. האדם הבריא חפץ חיים.
זה אולי אפילו רוב האנשים.
לא, אומרים, כתוב, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אמר פעם מישהו, אם על כוחך אתה חי, אז למה נותן דין וחשבון? לא רציתי להיות פה, מה? על מה אתה נותן לי עונש? על מה אתה שופט אותי? לא רציתי להיות פה.
שמעתי שהרב שרקי אומר שעל כורחך אתה נולד, אבל לא על כורחך אתה נוצר. כן, שואלים את הנשמה לפני שהיא יורדת לעובר, לתאים שהולכים להיות שואלים את הנשמה אם היא רוצה לרדת.
זה מתאים, כן, את הכוח האלוקי העליון. כן, אז בכל זאת שופטים את האדם עם המערכת הגשמית שלו. הנשמה היא תמיד עליונה. שופטים את החיבור, כתוב שהקדוש ברוך הוא מרכיב גוף ונשמה ושופט אותם יחד. אז אחת התשובות היפות הן, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. תבוא לבן אדם, תגיד לו, תשמע, לא טוב לך פה, נכון? אתה יודע מה, בוא אני אצא לך מפה. לא, מה פתאום, שתגעת? מה אתה רוצה? מה פתאום?
אבל בכל זאת הוא בוחר למות במנות קטנות, לא יודע, אז כל היום יושב ורואה סרטים ולא יודע מה ומה
זה. הוא לא תופס את זה כמיטה, הוא תופס את זה כקיום, משהו שמחזק את הקיום שלו, זה תקלה.
או שהוא ישן אז מלא שעות ביום, הוא הורג את עצמו במנות קטנות.
הוא גם לא תופס את זה כחוסר קיום. אבל הבן אדם לא רוצה, על כוחך אתה מת, הוא לא רוצה למות. בא מלאך המוות לבן אדם, אומר, בוא ידידי, אני גומר איתך, סוגר איתך פה את הפרק הזה. הוא אומר, אדוני, לא רוצה, לך מפה. מה פתאום? אני רוצה לחיות. וזה לא שבן אדם, הרצון לחיים זה הרצון הכי חזק ביקום. כל דבר רוצה לחיות. אז זה הוא אומר, אבל החולה במחלת הנפש, שאדם חולה, שהוא קרוב לאבד את עצמו לדעת.
אין מציאות כזאת של המון אנשים שהם כבר לא חפצים בחיים, אבל הם פשוט יותר מפחדים למות מאשר מה שנמאס להם לחיות.
הנה חינמי, זה מה שאמרנו קודם, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, הרצון לחיים הוא יותר חזק מכל הצרות. הבאתי פעם דוגמה את הקורים באיזה ארץ, אני יודע, שם איפה שיש הרבה מכרות. אנשים עובדים יום, ימים שלמים מתחת לאדמה, בתוך הפחם, קורא פחם. פעם בשנה, אני יודע, הם חוזרים הביתה, אם בכלל, לא יודע איך זה הולך שם, אולי יש לו איזה שבוע חופש או שבועיים חופש בשנה. חוזר לאשתו, לילדים, אבל רוב הזמן הוא שם מתחת לאדמה. והוא נושם פחם, ואוכל פחם, וישן פחם, וחי פחם. הכל שחור. עכשיו מתחיל להתמוטט המכרה, כל הקוראים בורחים, רוצים לחיות. אומר, די, נופל לך, ותגמור את הסיפור, מה פתאום? מה פתאום, הם רוצים לחיות. איזה מין חיים זה? זה חיים. חפצי חיים אנחנו. כוח החיים. והחולה במחלת הנפש, הוא מאבד את עצמו. הוא קרוב לאבד את עצמו. הוא מוטל בספקות על תכלית החיים. הוא לא מבין למה לחיות. מחלה, מחלת נפש. מחלה קשה מאוד. מה... אז האדם שהוא בריא, הוא לא יכול להבין אותו בכלל. לא יכול לתפוס אותו. מה זה פסיכולוג? איך אפשר להבין בן אדם שרוצה לאבד את עצמו לדעת? שהוא לא רוצה לחיות, הרי...
לא מהאנשים שרוצים להתאבד, שקורא להם בחיים, שגורשים לאחר, משהו עם פסיכולוג, אז הפסיכולוג לא תקמה את מה קשה
לבין ה... מבין מה קשה לו, אבל הוא לא מזדהה עם מה... הוא לא מבין את הרצון שלו לסיים את ה...
כן מבין את מה שעובר עליו.
מבין את הקושי, כן, אבל כל בן אדם יכול לראות את הקשיים, אבל הפסיכולוג לא בא ואומר לו, וואי, הבנתי אותך, באמת, באמת...
באמת כדאי.
חס ושלום, כן? היה פעם, קיבלתי טלפון מבן אדם. הוא אומר, תשמע, אני כבר חצי שעה עומד פה בגן הזה, ומנסה לתקוע את הסכין ולא מצליח. אמרתי לו, ואהבת לצלצל אליי שאני אבוא לעזור לך? אז הוא קצת צחק, אז הוא ככה התחיל להתאושש. אחרי כמה, אמרתי לו, בוא, אז הוא בא, הוא נסע אליי. הגיע, אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לסיים את החיים האלה. אמרתי לו, אין בעיה, אני מסכים איתך. בוא נסיים את החיים האלה, תתחיל חיים חדשים. תחליט שהחיים האלה נגמרו. וזהו. גמרת, במקום לגמור אותם בצורה פיזית, תגמור אותם בצורה רוחנית. תחליט שהחיים האלה מאחוריך, אתה עכשיו מתחיל חיים חדשים. כל הצער, כל הבלגן.
הרי... אני מתחיל חיים חדשים. עכשיו רודפים אחר המיליון נושים.
לא, רודפים אחר המיליון נושים, בחור צעיר,
אף אחד לא יודע מה.
מה שרדף אחריו זה רק הדברים שהוא עבר בילדות. זה מה שרדף אחריו. אז אמרתי לו, כן, הצלחת, גמרת, הרגת את כל, את כל האיש הקודם הזה שהציקו לו והצרו לו. עכשיו אתה בן אדם חדש. זהו, האיש ההוא נגמר. עכשיו חיים חדשים. עכשיו תהנה מהחיים, תתחיל לחיות. אוהו השם, היום הוא כבר מקום אחר. אישה, ילדים, עובד, ברוך השם. אז זאת אומרת, הרצון הזה, הרצון לחיים הוא דבר בסיסי ויסודי ובריא, והחולה מחלת הנפש הוא מספקות על תכלית החיים. זה מחלה, זה תקלה, זה טעות, זה כוחות שהם חסומים, לא פועלים נכון ועובדים בצורה שגויה. אותו דבר אומר, אותו דבר, כן, בעל נפש בריאה, הוא אוהב את התורה ומחקריה מלב ונפש. אדם בריא בנפשו אוהב את התורה. התורה אהובה לה. הוא שמח עם כל דבר של תורה. זה מאיר לו, זה חיים בשבילו. אדם בריא בנפשו. אז הוא אומר, כן, בעל נפש בריאה, אוהב את התורה ומחקרה בלב הנפש, ודבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. הוא מוכן, יש סיפור בגמרא, על רבא. הרב כהנא, סליחה, הרב כהנא אמר, מי שיגיד לי שמועה, משמועתו של רבא, אז הוא החזיק שתי מתנות כהונה, זה חזה ושוק, סליחה, לחיים והשוק של שור, של פר, שזה כמה קילו זה יכול לשקול, יכול לשקול 30 קילו דבר כזה, פר זה יכול לשקול טון, לא, כמה פר יכול לשקול, חצי טון, אז זה רגל שלו עם ה... אם עוד חתיכה, יכול לשקול איזה שקול, 40-50 קילו. אז הוא החזיק שניים כאלה, הוא אומר, מי שיגיד לי עכשיו משהו משמו של רבא, אני אתן לו אותם. אז בא מישהו, אני לא זוכר את השם, אמר לו, ככה מה רבא, שבן אדם חביב עליו דבר שהוא היה, זאת אומרת, למה חביבות עליך? שמועותיו של רבא, מכיוון שהיית תלמיד שלו, אז זה חביב עליך. אז הוא אמר לו, אז הוא נתן לו את זה, הוא אמר לו, היה לי עוד שתיים הייתי נותן. אמר לו, אז זאת אומרת,
מה הוא לא ידע את זה?
לא, הוא לא שמע את זה. הרבה שנים לימד תורה, ראש ישיבה, רב, לימד הרבה שנים תורה. באותה תקופה הוא לא היה. אמר לו שתי דברים. אז זה יקר לו מכל הון. איך אומר שלמה המלך? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוז לו. מה זה הון ביתו בשביל האהבה שאדם אוהב את התורה? יש הגמרא מספרת על רבי יוסי בן שהוא בא ללמוד כי הבטיחו לו כסף, אחר כך הוא התחבר כל כך ללמוד שכבר הכסף לא דיבר אליו, הוא לא רצה את הכסף. כי טוב סחרה מכל ספורה, טוב לתורת פיך מעל פי זהב הכסף. ואז קראו לו רבי יוסי, משהו שקשור לגביע או לכסף, שהוא לא רצה לקחת, שהוא למד בגלל הכסף, אבל בסוף הוא לא רצה את הכסף. הוא הבין מה זה תורה באמת. אז אדם שהוא בריא, הוא אוהב דבר אחד מן התורה, אפילו מדקדוקי סופרים, יקר לו מכל הון. באים ואומרים חידוש לבן אדם, הוא מאושר, הוא שמח, למדים אותו משהו. איך קורא דוד המלך למורו ורבו, הוא קורא לו מורי ורבי אלופים, לאחיתופל, מורי ורבי אלופים, הוא יהודאי, על זה שהוא לימד אותו דבר אחד מן התורה. כי דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך אבל פי זהב וכסף, שש אנוכי על אמרתך כי מוצא שלל רב. הוא לימד אותו דבר מן התורה. נתן לו מים חיים. אז זה הנפש בריאה. ורק כשנחלה היסוד הנפשי, יגיע לומר שמועה זו נאה, וזו אינה נאה. אדם חולה, אומר, זה לא מצא חן בעיני. זה נראה לי, זה... לא, אני לא מקבל. זה מחלה. זה מחלת נפש. היכולת להגיד על משהו מדברי תורה שזה לא נאה בעיניו, מחלת נפש. לא יכול להיות. אדם בריא בנפשו, הוא מחובר לתורה ברמה כזאת שכל דבר תורה הוא בשבילו יקר כמו, יותר מכל הוא. יקרה עם מפנים. צריך מאוד מאוד לשים לב הרבה פעמים אומרים, בוא תראה איזה דבר יפה. הכי יפה שראיתי. אופס. זה. שים לב. אתה יודע, בפרשה הזאת יש את אור החיים הכי יפה. רגע, רגע, רגע. שים לב. זה יפה, כן. הכל יפה. אחד מתוך רבים. אבל להגיד על דבר שזה הכי יפה, שמועה זו נאה וזה מאפיל על שמועות אחרות, זה מסוכן. זה חס ושלום, יכול להגיע לה, אומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה. מוטב לו שנהפכה שיליתו על פניו. מסוכן. זאת אומרת, אתה מתלהם ממשהו, תבין שכל התורה כולה אותו דבר. וכולה יצא מפי אותו, מפי הקדוש ברוך הוא. כנראה פה נפתח לך. זה יותר שייך לשורש נשמתך, נפתח לך איזה אור, אז לכן אתה מתלהם. מעולה. בדיוק. יכול להגיד, איזה אור, איזה גדול, זה מתאים לשון. אבל להגיד, זה הכי, וואי, את זה לא ראית, לא ראית כלום. זה כבר גלישה למקום בעייתי. אז אנחנו רוצים להיות בריאים וחפצי חיים, ולכן אנחנו אוהבים את התורה ומחקריה, ואפילו דבר אחד מהתורה חביב לנו כעל כל הון, ובעזרת השם שנזכה לראות את זה ולהרגיש את זה.